ישראל במלחמה. לוח שידורי מיוחד ב-103 FM. עכשיו, אינון מגל וברק סרי.
אוי סרי, סרי, אוי סרי, 9-1, אוי. לא קל להיות סרי הבוקר, לא קל.
למה?
אל תקנו בו.
קודם כל אני מפרגן.
בטח, הפרגון זה השם השני
שלך. אבל בואו נראה את שאר התוצאות. הכוכב הבא בערוץ 12 עם 15.3, אבל החדשות, תקשיב לחדשות של 12, החדשות של 12 עשו 18.9.
כן.
משחקי השף, המקבילה שלך בערוץ 13, קיבל 9.6%.
נו, אני 9.1, נו.
אז הם עברו אותך, אז אתה שלישי.
זה תוכנית שמשקיעים
בה מיליון
שקל לפרק, ואיך משקיעים בה.
בסדר, ואויבים 4.9.
אוי, סרי, סרי, זה ככבות.
זה יום...
הכבד נאכל, הכבד נאכל לנו.
לא, אני אומר את זה באופן, זה יום דרמטי אתמול, יום היסטורי. שהנינים של הנינים של הנינים של הנינים שלנו עוד ילמדו עליו, על מה שהיה אתמול.
מה היה אתמול?
לא היה משהו זניח, משטר אסד נפל, שושלת אסד נפל.
על זה.
54 שנים, וזה אומר שהרבה אנשים צפו באירוע היסטורי, במרות, בהשתלטות שם על עיר הבירה, כל מה שככה התלווה לזה, ולכן צפייה גבוהה, אבל תשע נקודה אחת, ואנחנו עדיין...
לא נורא, לא נורא. אל תדאג, זה יעלה.
יש לנו יעד. אל תדאג, זה יעלה. יש לנו יעד, יש לנו יעד, שהתערבנו עליו, על דו ספרתי.
נכון.
אנחנו, איך אומרים, אפס לא ממש קרובים, אבל...
9-1 זה די קרוב, זה די קרוב 9-1.
לא איבדנו את התקווה. שמע, יום גדוש, יום גדוש, ימים קדושים, ימים היסטוריים, ימים באמת, באמת מלאי, אתה יודע, דברים...
מלאי קלישאות.
קלישאות, בדיוק. ותגיד לי, אני רוצה לשאול אותך, אתה יודע, אנחנו פותחים הבוקר עם ככה פרץ של אופטימיות, לגבי אפשרות שתהיה עסקת חטופים, כולנו באמת מקווים שתהיה עסקה, וה... אחים ואחיות שלנו ישובו, מה אתה שומע? תהיה עסקה, לא תהיה עסקה?
תראה, ככל שנדבר על זה יותר, ככה תהיה יותר עסקה. כל הקשקשת של התקשורת הישראלית שמבלבלת את המוח, ככל שנדבר יותר תהיה פחות עסקה. מבלבלים את המוח, מקשקשים, מדליפים, מחרטטים, כמו שעושים במשך כל השנה האחרונה, מזיקים למסע ומתן, מזיקים למשפחות, מזיקים לאפשרות שישחררו אותם. תהיו בשקט.
טוב.
בוא נגיד אני... ככה, בלי למסור יותר מדי פרטים ובמגבלות הצנזורה, הבנתי. יש בי מימד של אופטימיות.
אוקיי, אז למה אני שואל אותך? לא סתם אני שואל אותך, בוא, לא סתם, אתה שתיק המקור יודע הדבר, אבל אני מבולבל. למה אני מבולבל?
מבולבל, כן.
מבולבל. למה כן. אני מבולבל?
למה?
מכיוון שאתמול נתניהו נפגש עם שני פורומים, פורום המשפחות של משפחות החטופים, ופורום של נציגי פורום תקווה, שאחד מהם... נדב מירן ידבר כאן, וככה, אומר ראש הממשלה לשני הפורומים האלה דברים שלטעמי נשמעים הפוכים לחלוטין. למתי משפחות החטופים הוא אומר, הם אומרים אחרי הפגישה איתו, סליחה, שמענו ממנו שבשלה עת לעסקה לשחרור חטופים. אנחנו מבינים מראש הממשלה שהוא מזהה התקדמות משמעותית ביכולת להגיע לעסקה. לאחר הפגישה עם נציגי פורום תקווה, הם אומרים, ראש הממשלה אמר לנו שאין עסקה על הפרק. אין התקדמות מול חמאס, הוא בעסקה כי אין עסקה. אין עם מי לדבר בארגון הטרור חמאס. כלומר, מתגנבת בי התחושה שראש הממשלה משמיע לכל אחד מה שהוא רוצה לשמוע, אבל אותנו זה לא מעניין, אותנו מעניין שורה תחתונה. ואני אומר באופן כללי, מזלם של החטופים, ומזלם של החטופים ובני המשפחות שלהם, שב-20 לינואר ייכנס כאן ייכנס נשיא חדש לבית הלבן, שהוא האיש היחיד כנראה בעולם, יש עוד מישהו אבל לא נגרר לזה, שנתניהו מחשבן עד מפחד פחד גדול. והוא אמר אותו נשיא נכנס, אתה יודע, הקדנציה...
שמה נתניהו מפחד?
מפחד ממנו, כן. ואמר אותו נשיא, דונלד טראמפ, שנכנס לקדנציה שנייה, אתה יודע, בדרך כלל קדנציה שנייה, אתה פחות מחשבן, כי זו קדנציה שנייה. אמר, חבר'ה, אותי לא מעניין, אני רוצה את הפסקת המלחמה ואני עושה עסקת חטופים, עוד לפני שאני מתיישב על כיסא הנשיא ב-20 בינואר. ולכן אני אומר, מזלם... זה באמת, אם קרה משהו דרמטי מעבר לכל השינויים שאנחנו רואים עכשיו, אז זה השינוי, רוח גבית חזקה מאוד של גם הממשל הנכנס, גם הממשל היוצא, שניהם דורשים במהירות להגיע לעסקה, לסיים את המלחמה, ואנחנו כולנו מקווים שבאמת הדברים האלה יקיימו ויתבצעו ו...
אני רואה שנעצר עוד תושב נוף הגליל, בן 30 בחשד שריגל לטובת איראן, החשוד התבקש על ידי האיראנים לרסס גרפיטי נגד הממשלה.
מעניין.
תגיד לי, כל אלה שעושים את הגרפיטי נגד הממשלה, הם עושים את זה בחינם? לא, כאילו, לא חרם? אפשר לקבל כסף מהאיראנים, לא? כאילו,
לא, אבל נראה, זה מעניין, אתה יודע, זה לי... תמיד משימה ראשונה. זה... בהיררכיית המשימות למרגלים האלה,
כן.
אגב, המרגל מהבולטים שבהם, ממן אחד מאשקלון, אתה יודע, תיכנס ל, ל, לפייסבוק שלו, א', הוא צופן אליו בפטריוטים,
כן.
ב', הוא ביביסט מושבע,
כן.
ג', הוא נסע פעמיים לאיראן לקבל משימות.
כן. א', הוא לא ביביסט מושבע, הוא יצא נגד ביבי הרבה פעמים.
המון בפש. שירי
עליהם. תן לדבר אבל, די. תן לדבר. אתה מפתחת, דיברת, בסדר. א', הוא לא ביביסט מושבע, יש לו הרבה כללות ונגד ביבי ברשת. זה דבר ראשון. ב', גם הוא צופה בפטריוטים, זה טוב מאוד, אנחנו אוהבים שאנשים, גם האיראנים אנחנו רוצים שיצפו בפטריוטים.
גם, הרי, זה, גם כמעט, חשודים מריגול.
בסרי, תן לדבר.
אני שואל, גם חשודים מריגול.
די, אי אפשר לעשות איתך תוכנית.
כן.
תן לדבר.
כן, כן.
גם האיראנים, מה הבעיה? שכל הנסראללה ואסד והאיראנים וכל אלה, הם ראו ערוץ 12, אתה מבין? הם לא הבינו את המציאות. הם לא הבינו את המציאות, מה קרה להם? הם ראו ערוץ 12, ראו את אמנון אברמוביץ' ויונית לוי וגיא פלג וכל החבורה הזאת. ואז יש כותרות, כן, הלם באיראן. ציטוט, נתניהו הביס אותנו תוך 14 חודשים. הפרשן האיראני ברדיה גרשה סבי מתייחס לתבוסה של איראן במזרח התיכון ואומר כי נתניהו פירק את הציר האיראני. הצליח תוך 14 חודשים לנפץ תוכנית בת 45 שנה. גרשה סבי, פרשן איראני מוכר, מתייחס למקבה, אומר כי ישראל בראשות נתניהו הצליחה לפרק טוב וחוב, וזה ממשיך וכל מיני כאלה. סרי, אני מבין שזה קשה. אני מבין שזה קשה. אתם מול שוקת שבורה. אתם מבלבלים את המוח כבר חודשים ושנים על זה שנתניהו הוא אסון לישראל, והוא נורא, והוא לא זה, והוא לא מניק, והוא פחדן, הוא פוחד מהמשפט, והוא פוחד מטראמפ, והוא רועד, והפחדן הרופס, והחיתול, והזה, וכל מיני כאלה. והאיש פשוט שינה את כל המזרח התיכון. שינה, אתה בעצמך אמרת יום היסטורי לפני רגע.
נכון.
מי הוביל היום ההיסטורי? מה הוביל היום ההיסטורי הזה?
נו באמת, נו
באמת. מה הוביל? מה הוביל?
נו באמת.
מה זה נו באמת?
נו באמת.
מה גרם למורדים לתקוף ביום שהוכרזה הפסקת אש בלבנון?
אני נותן לך קרדיט.
מה קרה?
נותן לך קרדיט שיותר חכם מהדברים.
אני באמת יותר חכם, נכון.
מאמין לשטויות שאתה אומר.
נכון, אני באמת יותר חכם, נכון.
נתניהו הפיל את המשטר הסורי.
נכון, כי נתניהו תקף, החליש את חיזבאללה שלא יכולים לעזור לאסד, והחליש את איראן שלא יכולים לעזור לאסד, ואחד ועוד אחד ועוד אחד שווה שלוש. זה האירוע, זה המתמטיקה. עכשיו, כולכם חבורה של גמדים, באמת של גמדים, גוליבר בארץ הגמדים, בלבלים את המוח, במקרה הטוב יושבים באולפנים, ומקשקשים שטויות, מקשקשים שטויות כל היום, להפסיק את המלחמה, להפסיק את המלחמה. יושבים כל דגנרלים האלה באולפנים, ובמשך חודשים הם ויאיר לפיד ובני גנץ ואייזנקוט וכל החבורה וכולכם, לפני חודשים להפסיק את המלחמה, להפסיק את המלחמה. תחשוב שהיינו נכנעים ומפסיק, שהוא היה נכנע ומפסיק את המלחמה כמו שביקשתם. מה אתם מבינים? אתם לא מבינים כלום.
ב-23 ליוני,
תן לי לדבר, תן לי לדבר.
ב-23 ליוני הוא היה אצלך באולפן ודיבר על הסדרה מדינית.
די, נו, די, תן לדבר. תרבות, תרבות.
אמר האיש התרבות. יאללה,
קצת תרבות.
תפסיק לחרטט לנו את המוח.
באמת.
דבר, תרבות.
איש
התרבות.
כן, תרבות.
וקצין תרבות ראשי.
נכון.
ממש.
מחרטטים את המוח שטויות, בקשקושים. יאיר לפיד צייץ אתמול. אוי, זה גאוני, זה גאוני. היו לו כמה דברים ליאיר לפיד אתמול, שני ציוצים. כל דבר, הוא כבר עושה על לפיד והיפוכו, תוך כדי ציוץ, כן? הוא לא מחכה אפילו כדי שיעשו לו והיפוכו. שימו לב, בבקשה, אני הולך להראות לכם כמה דברים מדהימים, בסדר? שימו לב. למשל, הציוץ הראשון. חילופי השלטון בסוריה הם אירוע מורכב ורב השלכות, שיש לנהוג מולו בזהירות ובאחריות ולהימנע מהצהרות מיותרות. המשך, אני תומך בהרחבת רצועת הביטחון. לא, זה גאוני. זה גאוני. הבן אדם לפיד והיפוכו תוך כדי ציוץ. תוך כדי ציוץ. עכשיו מה? תסתכלו עוד, עוד ציוץ שלו. עוד ציוץ. מה הייתי עושה אותו דבר? שולח את צה"ל להיערך על החרמון הסורי. מה הייתי עושה אחרת? לא מופיע על הגבול עם צלמים, לא מצהיר הצהרות שמכניסות אותנו למסלול התנגשות עם המיליציות שהשתלטו על סוריה, שולח את דובר צה"ל להודיע הודעה קצרה ומאופקת על היערכות מחדש בגבול הצפון, עד להתבהרות המצב בסוריה. עכשיו תסתכלו, אותו לפיד ב-2015 נעמד על הגבול הסורי ומצהיר הצהרה. בבקשה, תן לי את זה.
במקביל למה שקרה אתמול במצרים, אנחנו כמובן שולחים תנחומים לממשלה המצרית ומגבים את צה"ל שתפקידו לדאוג לזה שזה לא יגלוש לתוך שטח ישראל. פה קורה אותו דבר. זה מה שאנחנו נהגנו לחנות סוריה. אין יותר מדינה כזאת סוריה.
אין סוריה. ב-2015 הוא מודיע, כן?
יש את ג'בת אל-נוסרה קרוב אלינו. שם יש את המורדים החילונים או הלאומנים, תקראו לזה, מאחור הדש דוחפת לכיוון הגבול שלנו.
טוב, אפשר לענות?
לא, לא, לא. אוקיי,
בוא נסתפק בזה. ודבר אחרון שאני אשמיע לך, ודבר אחרון שאני אשמיע לכם, סליחה, סליחה, זה לא רק לך, זה גם לכם, זה את ידלין, מספר, אספו כמה פעמים, כן, שהוא אמר להפסיק את המלחמה, הפסקת אש. תשימו, אנחנו בקומדיה, זה היה ראש אמן. זה היה ראש אמן, שאין הערכה אחת שלו, אין הערכה אחת שלו נכונה. לפני שבוע הוא כתב שבסוריה זה ייקח זמן רב, שהקרבות בסוריה ייקחו זמן רב. לפני שבוע. עכשיו תקשיבו למישהו עשה קולאז' מהדברים שלו. תן לי בבקשה את ידלין, תודה.
ניתן את הנסיגה מעזה, וניתן את הפסקת המלחמה.
לעשות הפסקת אש בצפון. אנחנו צריכים להגיע להפסקת אש בדרום, בצפון,
ולהגיע להפסקת אש בצפון, וכמובן הפסקת אש בדרום.
היא אומרת, אנחנו שמים על השולחן את הכלל שעד היום לא שמנו אותו, של הפסקת המלחמה.
להחזיר את ה... להפסיק את המלחמה בעזה.
טוב, הבנו. שמענו את הדברים. אתה יודע, מה זה מנהיג גדול בעיניי? בוא אני אגיד לך מה זה מנהיג גדול בעיניי. מנהיג גדול בעיניי זה נניח מנחם בגין ב-1981. לא חיכה לטבח, לא חיכה שחס וחלילה יראו עלינו באיזה נשק גרעיני. הוציא את חיל האוויר, הורה לחיל האוויר, משהו כמו כמה ימים לפני הבחירות אז ב-81, לתקוף את הכור העיראקי, והסיר את האיום של סדאם חוסיין, אז המסוכן, המופרע והמטורף שבמנהיגי ערב. או למשל אהוד אולמרט, שלא ימתין להתפתחות הכור בסוריה, ואם היה כור בסוריה, השם ישמור ויציל מה היה קורה, שלח מבעוד מועד את חיל האוויר להפציץ, לחסל, להסיר את האיום. זה הבדל דרמטי בין מנהיגים לבין בנימין נתניהו, ש-17 שנים היה כאן ראש ממשלה, שנתן לשתי המפלצות האלה בצפון ובדרום להתפרץ ולהתרחב ולהתחמש ולהתחזק לגדלים מפלצתיים, נמנע מלעשות שום דבר לפני, לא לחסל את סינואר ולא לסכן את צמרת חמאס, ולא ב-11 לאוקטובר 2023, 4 ימים לאחר הטבח, לא הסכים לתת מכה מקדימה לחיזבאללה, ובתוכנית שלך אני מזכיר לך, ב-23 ביוני 2024, נשאל נתניהו על ידך, מה יהיה בצפון? אמר נתניהו, אני מעדיף הסדר מדיני, זה שאתה כל כך מתגאה בו בפעילויות האירואיות, הוא ביוני השנה קרא להסכם מדיני והסדרה מול חיזבאללה. תוציא מהתוכנית שלך. עכשיו בוא אני אגיד לך, אתה יודע, אתה לא יכול, אני שומע אותך, סיפרו לי שאתמול גם התהדרת בתוכנית פטריוטים על ההישגים הגדולים. אתה לא יכול להתהדר בהישגים מדהימים ולהתמלט מהכישלון הגדול ביותר שהיה כאן מאז קום המדינה, קרי השבעה בו. אתה לא יכול, אתה פשוט לא יכול. אתה לא יכול להגיד, אני אחראי להצלחות הפנומנליות שאנחנו רואים בתקופה האחרונה, ואני לא אחראי במאומה למש לכישלון האדיר. זה הצבא והשבת והיועמשית והפצרית, ולא העירו אותי וכן העירו אותי. עכשיו בוא אני אשווה זה למלחמת יום כיפור הזכורה בהתחלה לרע. גם במלחמת יום כיפור היה מחדל עצום. לראש הממשלה קראו אז גולדה מאיר, ולרמטכ"ל קראו דוד דדו אלעזר, והם שניהם, גולדה כראש ממשלה ודדו אלעזר כרמטכ"ל אחראים ישירות למחדל העצום שבאתיופיה פרצה, הופתענו על ידי שני צבאות באוקטובר 73, וגם אחראים לניצחון האדיר שבסופו הגענו אחרי, אתה יודע מה, כמה זה היה, שלושה שבועות. ואני עושה הקבלה למה שקורה עכשיו. מבחינתנו גולדה זה בנימין נתניהו ודדו זה הרצי הלוי, גם הם בדיוק כמו גולדה ודדו יזכרו כמי שאחראים לכישלון הכי גדול לטעמי, הכישלון בשבעה באוקטובר, הרבה יותר גדול, הרבה יותר גדול מהכישלון ומהמחדל ב-73. אבל שניהם כמו גולדה ודדו, כך נתניהו והרצי הלוי, יהיו אחראים לכישלון הגדול ולהתאוששות המזהירה, אין בכלל ספק. אבל אני רק רוצה להגיד לך, אתה יודע, זו הסיבה, אתה יודע, שנתניה כל כך כל כך חושש מוועדת חקירה ממלכתית, אחרי שהוא באמת, אתה יודע מה, בוא, יש לי איזה, זה ככה תמיד מצחיק אותי. היה איזה סיפור כזה, באמת, אתה יודע, ביחס לדברים המטורפים שאנחנו עוברים כאן בשנה וחודשיים, זניח איזה סיפור של רוגלות, שמע רוגלות, בוא נשמע ככה קובץ קטנטן של ח"כים באופוזיציה של בנט, של ממשלת השינוי, מה הם אמרו על הצורך הדחוף להקים ועדת חקירה לרוגלות, כולה רוגלות, לא טבח מזעזע, מזוויע, שהיא רק המשיבה באוקטובר. בוא נשמע.
אנחנו לא נשתוק, ואנחנו נמשיך להתעקש עד להקמת ועדת חקירה ממלכתית.
מדוע אתם מפחדים מוועדת חקירה ממלכתית?
אני דורש הקמת ועדת חקירה ממלכתית מיד.
אנחנו רוצים לראות אתכם מאחורי סורג ובריח כבקוחן בקלעי.
דיסטל אין, דיסטל, סורג ובריח על רוגלות של המשטרה. עכשיו, למה הוא לא רוצה לעשות? להקים ועדת חקירה ממלכתית בראשות שופט, שאותו נתניהו אמר, רק ועדת חקירה בראשות שופט, אמר את זה ככה, ממש בסמוך למה ששמעתם עכשיו, לצעקות שמעתם עכשיו, כי הוא יודע שהכל ייחשף, וכל הדברים ייצאו החוצה, והאמת תבצבץ לה, מי נמנע מלחסל את ראשי חמאס, מי נמנע מלתת מכה מקדימה לחיזבאללה, מי נמנע להסיר את האיום, כמו שהסיר את זה המנהיג הדגול מנחם בגין, ראש הממשלה בשנת 81, ששלח טייסים שלנו להסיר את האיום, לא לחכות שהאיום יתפוצץ לנו לפנים, יתווכו בנו, ויאנסו את נשותינו, ויאנסו את בנותינו, ויחטפו את אחינו ואחיותינו, ויעשו כאן טבח, ורק אחרי זה להתעורר ולשמוע אחרי זה תינון מגל, כל כך גאה, כל כך גאה בהישגים, מה אתה גאה? מה אתה גאה? אם הוא היה מנהיג, כמו שאתה כל כך סוגד לו, הוא היה צריך להסיר את האיומים האלה, גם בצפון, גם בדרום, לא לחכות לטבח כזה, לא לחכות ליסורים כאלה, לא לחכות לכל כך הרבה חיילים שנהרגו במלחמה. במה אתה כל כך גאה? במה אתה כל כך גאה? ואם אתה גאה בו, תדע גם להגיד, הוא גם אחראי למה שהיה בשבעה באוקטובר, ומזה הוא לא ימלט. תנסו מיליון פעם להאשים את הצבא, ולהאשים את השבק, ולהאשים את הרמאמן, ולהאשים את, 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 את מי שאתם רוצים, את עד הפצרית הגעתם, ועד נציב שירות המדינה, לא יעזור כלום. לא יעזור כלום, אבל בוא נצא לברק זהב וינון שלנו.
הלו, קצת תרבות חברים, טלפון לתרבות הדיור והסכסוך פתור.
חייגו עכשיו כוכבית 8484 לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
תשמע, אין לי מושג מה אתה רוצה, באמת. אני יושב, אני יושב בשקט, עובר על הוואטסאפים, כאילו יש לי זמן לעבור על הוואטסאפים, נסה לחשוב, כאילו מה, כן, עוד פעם, והוא לא, לא הבנתי, כל היום אתה צועק אם הוא אחראי על הניצחון, הוא אחראי על הכישלון. אז תגיד את זה גם לעצמך. אז תגידו את זה גם לעצמכם. אם אתם במשך שנים, אם אתם מבלבלים לנו את המוח, הוא אותו הראש, אתה השם. אז תגידו עכשיו, אתה הראש, ברוך השם. אז תגידו שהוא ניצח. אתה מסוגל להגיד את זה? אתה לא מסוגל להגיד את זה. אתמול שאלתי אותך, עכשיו אני מדבר.
אני לא, שאלת אותי.
לא צריך, לא ענה. אתמול שאלתי אותך, לא ענית. אמרת לא, זה הצבא, למרות שהוא מפריע לצבא. זה מה שאמרת. אין לך טיפת יושרה, אבל אתה יושב וצועק, תגידו, זה לא הולך ביחד, זה לא הולך ביחד. נו, ואצלך זה הולך ביחד. אתה צועק, כן, אתם לא יכולים מצד אחד להגיד שהוא לא אחראי על הכישלון, אבל הוא כן אחראי על הכישלון. אתה כן עושה את זה. אתם כן עושים את זה. ועדת חקירה, אתה משמיע לי וניסטל על הרוגלות. נו, וכמה ועדת חקירה על הרוגלות? כמה ועדת חקירה ממלכתית על הרוגלות? כמה אם אנחנו נסביר לכם, פה בתוך האירוע של המלחמה, מערכת המשפט מעורבת. היא חלק מהאירוע. בהחלטות שהיא קיבלה לפני האסון, בפסקי הדין שלה שהיא קבעה לגבי הפעילות של צה"ל וכל מיני דברים כאלה, בתמיכה שלה בסרבנות ובהפיכה הצבאית שעשיתם פה, בכל האירוע. לכן, כמה פעמים אפשר לחזור על האירוע הזה? אנחנו לא יכולים לסמוך על מערכת המשפט שתוביל את ועדת החקירה הממלכתית. עוד פעם נסביר? עוד פעם, מה לא ברור? מה אתם כל הזמן חוזרים ואומרים וזה, ועוד פעם בוועדת, והשמעתם לי על הרוגלות, וכן רוגלות ולא רוגלות? מה, כאילו, כמה פעמים צריך להסביר לכם את זה? לא סומכים על שופט עליון שיקבע, מי יעמוד בגלל שהשופטים העליונים הם חלק מהמחדל. הם חלק מהאירוע. הם צריכים להיחקר. הם לא צריכים לחקור, הם צריכים להיחקר. תודה, אם אפשר לשים את הדבר הזה בצד. ולא עוד פעם להשמיע לי את ביבי ליד המטוס, ומה הוא אמר לאולמרט, ומה היה לפני השבעה באוקטובר. הבנו, התקדמנו, אנחנו למלחמה, אנחנו משנים את המזרח התיכון, סוריה נפלה, חיזבאללה חטף מכה, איראן חוטפת מכה, חמאס בעזרת השם יושמד. בואו נתקדם, נתקדם, ממשיכים. הבנו, לפעמים בן אדם נופל וקם, וקם. בן אדם נופל, שבע יפול צדיק וקם, וקם, אבל אתם מה, אתם, כולכם אוכלים את הכבד כל היום, ופתאום בגין, בגין, הוא נזכר בבגין, שהחברים החדשים שלו,
הלו, הייתי החברים, הייתי מעריץ של בגין,
החברים החדשים שלך,
מעריץ של בגין,
קראו, אז למה החברים החדשים שלך קראו לו רוצח?
אני נלחמתי אז בלבנון, לא קראתי
שזה. אם הוא היה כזה מני גדול, למה החברים החדשים שלך שאתה משרת אותם בתבלה 12, קראו לו רוצח? למה שמו לו כל יום את שלטים של כמה חיילים נפלו עד שהוא נשבר, עד שאכלו לו את הכבד? למה? מה קרה? פתאום הם נזכרים בבגין. אוי, בגין היה בדיג הגדול. סרי, תעשה לי טובה,
בוא נספר לך על משהו.
לא, 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 אחרי זה תספר לי.
בוא, בוא, אנחנו היינו חברים בליכוד, שהליכוד היה ליכוד, לא מפלגה היום ביביסטית.
כן, כן, אתה היית בליכוד.
אתה בליכוד? מה לך ולליכוד בכלל? מה לך ולליכוד?
סרי, נשמה כפרה.
מה לך ולליכוד?
אתה ליכוד ניקה, אתה ליכוד
ניקה. אני הייתי חבר מרכז ליכוד, לא רק
ליכוד. אבל עכשיו תורי לדבר.
יפה.
יפה. ולכן אני אומר, חבר'ה, תשחררו אותנו מהשטויות שלכם, זה אוכל לנו את התאים האחרונים במוח, תודה.
שלום נדב מירן.
בוקר טוב אינון.
אח של עומרי מירן שחטוף בעזה, חבר בפורום תקווה. מה המצב?
ביש.
ביש.
למה ביש?
למה? יש לו חטוף.
אח שלי חטוף, ואנחנו לא רואים את הסוף.
זהו, כי בדיוק אפרופו, לא סתם שאלתי, דיברתי הבוקר עם שרון שרבי, שגם אחיו חתום, ואף אח אחד נרצח, ואחייניות נרצחו, והוא דווקא מדבר על אופטימיות זהירה, הוא אומר, נפגשנו עם ראש הממשלה, יצאנו מהפגישה, אם אפשר בפעם הראשונה להגיד שאנחנו חשים אופטימיות זהירה.
תראה, ראש הממשלה הבהיר חד משמעית, אין כרגע עסקה, כי אין מול מי לעשות את העסקה. לא, אין שם גורם ברצועת עזה שמולו אתה יכול להתנהל. ולכן, אין עסקה כרגע. יכול להיות שנרקמת, יש, הדבר היחידי שהוא אומר, זה שיש קולות אופטימיים מהחמאס, אבל מפה ועד להגיע לכדי עסקה, המצב רחוק.
אז בוא אני אגיד לך מה אומרים הפורום השני, זה נקרא נציגי משפחות החטופים, לאחר הפגישה עם ראש הממשלה. שמענו ממנו שבשלה עת לעסקה לשחרור חטופים, אנו מבינים מראש הממשלה שהוא מזהה התקדמות משמעותית ביכולת להגיע לעסקה.
אז כל העניין של בשלה העת, או בשלו הזמנים, לא נאמרה, אפילו נאמרה שכרגע כל עסקה זה שקר. שוב פעם, יש קולות אופטימיים. אני חוזר על זה. יש קולות אופטימיים מהחמאס להגיע לסוג של עסקה. אבל מפה ועד להגיע ובאיזה תנאים, המצב רחוק.
אז יכול להיות שראש הממשלה אומר לכל פורום דבר אחר? זה יכול להיות דבר כזה?
תשאל את ראש הממשלה.
אתה יודע, ויש דיווח הבוקר של עיתון קטרי, לפי מה שאני מבין, אמין יחסית, שאומר שהוחלפו כבר, הוחלפו שמות. מדברים על שמות כבר תכלס.
ואתמול קראתי ידיעה בוויינט, שאומרת שחמאס מנסה להבין איפה נמצאים החטופים, מי מחזיק, ויש לו קושי להגיע לגופות, וכל מיני דברים כאלה. אז כאילו, אז איזה רשימה?
אני אגיד לך איזה רשימה. אז בעיתון הקטרי מדובר הבוקר שחמאס העביר למתווכות את רשימת החטופים, שעסקת החטופים אמורה לכלול, כולל ארבעה אזרחים אמריקאים שאומנם לא נכללו עם בקריטריונים, אבל שחמאס כן מתכלל לשחרר אותם בשלב הראשון. מדברים על שלב ראשון, מדברים על שלב שני, אתה שומע את זה כבר, אתה יודע, ובדרך כלל בעסקאות מהסוג הזה, את המידע אתה מתחיל לקבל תמיד מהכלי התקשורת, בדרך כלל במצרים, בקטר, במקומות אחרים, ש... נמצאים, מצויים בתוך העניין, והנה אנחנו רואים את זה גם מקטר, הדיווחים אופטימיים מאוד.
אבל ברק, אנחנו יודעים שהחטופים לא נמצאים רק בידי החמאס, הם נמצאים על ידי כל מיני פלגים אחרים, אם זה ג'יהאד איסלאמי ואם זה משפחות כאלה ואחרות שמחזיקות חטופים, וחמאס צריך להגיע אליהם ולהבין בדיוק מה יש לו ומה אין לו ומה הוא יכול לדלבר ובאיזה מחיר הוא יצטרך לשלם גם לאותם פלגים. אז אתה יודע, אז יכול להיות שהוא יכול לתת רשימה על מי נמצא אצלו, וזמין לו כרגע מתחת ליד. הוא לא, אתה לא יודע כמה חטופים מדובר שם. אולי מדובר על ארבעה חטופים. משהו אופטימי.
תגיד, בוא רגע שנייה. אתה מתנגד לעסקה חלקית?
ברור.
כלומר, שאם עכשיו מתגבשת עסקה שבמהלכה ישוחררו נגיד כ-20 חטופים, אתה מתנגד למהלך הזה?
אני מתנגד למהלך הזה כשאני לא יודע מהם ה-80 האחרים.
אבל אם יש עכשיו אפשרות לעשות עסקה של לשחרר נגיד כ-20 חטופים, אתה מתנגד.
כי, ומה, אני אחר כך צריך לחכות עוד שנתיים שגם ישחררו את אח שלי?
לא, אז לפי מה ששמענו, מדובר בשתי פעימות של שחרור, שפעימה אחת תלויה בפעימה הקודמת. כלומר, לא יכול להיות מצב כמו שאתה אומר, שיש פעימה אחת משחררים כך וכך חטופים, ואחרי זה לך תחכו ונראה מה יהיה, וזה יכול להתעכב. זה ממש כרוך אחד בשני. בוא אני אגיד לך, זה מה שהבינו בני משפחות החטופים, הקבוצה השנייה מראש הממשלה בפגישה.
לא, אבל די, סרי, די.
לא, אבל מה די? די,
די, באמת, די.
די, אני רוצה לשאול את זה.
זה לא מעניין, אבל זה לא מעניין.
מעניין מאוד, מאוד.
כראש הממשלה אמר משהו אחר, בסדר, כן. יופי, בסדר, די.
איפה האמת?
אכלתם את הראש,
אתם מתחכים כל היום בשביות. אתה אכלת את הראש.
תשאל מה הבן אדם חושב.
אני רוצה לשמוע.
כן, ראש הממשלה אמר משהו אחר.
חבר'ה,
לא, די, הבנו, הבנו.
וראש הממשלה אמר דברים שונים, אני רוצה לדעת מה האמת. עכשיו, לך זה לא נוח לשמוע, אז אכלתם לי את הראש, לא, נאכל לך את הראש, מהפעם.
אבל תראה, גם העסקה הראשונה הייתה חלקית. בסוף חזרו שם כמה עשרות, הם בבית כבר שנה, אנשים האלה בבית שנה. לפעמים הם אומרים, נותנים לך תיקח, מה שנותנים לך תיקח.
אנחנו לא במצב הזה. אנחנו במצב שעכשיו כבר 14 חודש, אנשים נמצאים שם, וכולם עכשיו הומניטריים, וצריך לשחרר את כולם. כל פעם לטפטף לנו אנשים, זה כבר לא עובד.
איך תעשה את זה? איך אפשר לעשות את זה? אוקיי, ברור שעדיף לשחרר את כולם, אבל אנחנו נמצאים מול אויב. זה לא שההחלטה היא רק אצלנו. אנחנו נמצאים פה בסוג של סיטואציה שבה יש מישהו שמחזיק אותם, שהקלפים אצלו, וצריך להתנהל איכשהו באירוע הזה. האם אתה אומר במצב נתון כזה לא לעשות עסקה?
תראה, זה מאוד קשה לו להגיד, מאוד קשה להגיד דבר כזה, אבל אני חושב שזה לא הדבר הנכון. כי אני חושב שאתה יכול להביא את החמאס למצב של חוסר עונים, ואני אומר לך, גם אם אח שלי עכשיו יהיה ב-20 האלה שאתה מדבר, בסדר? עדיין נשארים שם 80, שהמצב השונה שלהם, וחלקם זה גם גופות, יכול להשתנות כל רגע.
נדב, תגיד.
אתה לא שינית את המצב. עכשיו, ברק, לגבי מה שאתה שאלת קודם,
כן, כן.
ראש הממשלה מדבר בעסקה של, הוא קורא לזה עכשיו לא שלבים, שרשורים.
כן.
בסדר? ושבאמת משהו יוביל למשהו. להגיד לך שזה שתי פעימות? לא שמעתי את המונח שתי פעימות.
שתי פעימות. אני אומר לך שאני דיברתי עם משפחות...
אני לא שמעתי את
האמירה. מהפורום השני, ודיברו על שתי פעימות. אבל אני רוצה לשאול אותך, כי אני רואה שינון ב-19 למרץ גם היה בעד עסקה כוללת, הוא גם נגד פעימות, כמוך בדיוק. אבל מה תעשו אם ראש הממשלה יבוא ויגיד, זה העסקה, אין בלתה, איך אפשר למנוע את זה, מה אתם... אוקיי, שמעו את דעתכם, אבל אנחנו מחליטים על שתי עסקות, עסקה אחת, שתי פעימות שכרוכות אחת בשנייה, מה אפשר לעשות?
טוב, אם אמרת לילד שלך, תלך ללמוד עריכת דין, והוא החליט ללכת ללמוד אומנות, כאילו, מה אני יכול לעשות? אם זאת העסקה שהוא סגר, וזאת העסקה שנסגרה, זה מה שיש, זה עובדה.
כן.
זה עובדה, הוא גם לא שאל אותי באיזה חודש לצאת לתקיפה בלבנון.
הבנתי. אז אתה אומר שאל מול האופטימיות... אבל אל מול האופטימיות הזהירה, זה בדיוק ההגדרה שבני המשפחות בקבוצה השנייה חשו בפגישה עם ראש הממשלה באמת אחר הרבה הרבה זמן, אתה אומר שבפגישה שלכם לא הרגשתם שום שינוי, אין שום אופטימיות, ראש הממשלה...
נהפוך הוא, אנחנו התאכזבנו מזה... שהעסקה לא מדברת על כולם. אנחנו רוצים את כולם בפרק זמן, זה היה מבחינתי, שזה יהיה כמו העסקה הראשונה שאינו נזכיר קודם, בואו כל יום, כל יומיים, שלושה ימים, ישוחררו 12, 13, 4 אנשים, אבל שנדע שזה נגמר תוך, לא יודע, 12-15 יום, כולם בחזרה בבית.
נדב, אני חייב לקטוע את הרעיון, יש עכשיו פיצוץ ביבנה, ובצהל מעריכים שמדובר בכתבם שהתפוצץ בבניין, ביבנה, ולא נשמע זקה כמובן. אז אוקיי. זה ככה ממש דיווח מעכשיו, כתבם שהתפוצץ ביבנה, לפי צהל, ללא הזקה. אז אתה אומר, תראה, אז אתה אומר שבניגוד לכל הציפיות ולכל הערכות ולכל הדיווחים מקטר, ממצרים, גם מארצות הברית, שגם משדרים שם שהנה, יש קצה קצהו של אופטימיות, וכמובן הדברים החד משמעיים של הנשיא הנכנס טראמפ, אתה לא מוצא את עצמך אופטימי, ואתה אומר ש...
אני אומר, אני הולך, שוב פעם, מבחינה לוגית שלי, כשאני רואה את השינויים שקורים פה החל ב... חיסול סינואר ועד לנפילתה של סוריה, הממשל בסוריה, קורים דברים, גם החמאס צריך להקל אותם, גם אצלנו צריכים להקל אותם, וכל אחד ינסה עכשיו להוציא את המקסימום שהוא יכול מהדבר הזה. ולכן כרגע עדיין אין עסקה.
נדב מירן, אח של עומרי מירן.
תודה רבה, ושנתבשר רק בבשורות טובות.
תודה רבה. הלוואי
והלוואי, בשורות טובות לכל
אני המשפט. אני מקבל פה שהשופט שטיין החליט לשחרר את פלשטיין, ולהשאיר את הנגד במעצר.
היו הרבה זמן בזה, הרבה זמן...
אני לא בטוח, במעצר. רגע, שנייה, זה התקבל הרגע, מישהו מעדכן אותי שנייה, תרף אנחנו נעדכן בדיוק, זה אונליין, קוראים לי את הפסק דין. של השופט שטיין. מה עם הכתבם הזה ביבנה?
מה עם הכתבם? אולי שנשמע מישהו ככה נותן דיווח.
מה פתאום כתבם ביבנה? לא הבנתי מה הקשר עכשיו. מה הקשר עכשיו כתבם ביבנה?
היה פיצוץ בבניין ביבנה, בהתחלה חשבו שזה משהו שהוא לא קשור לביטחוני, וכעת מדווחים, צהל מדווח, שזה כנראה כתבם שהתפוצץ ללא אזעקה.
לא הבנתי את האירוע הזה, פתאום כתבם ביבנה עכשיו באמצע הבוקר.
נכון.
אין אזעקות, אין התראות.
יש לנו עוד זמן,
לא אומרים פה זה, מאיפה הוא הגיע, מתימן, מלבנון.
אז בוא נצא לפרסומות, וסער ינסה לעלות לנו מישהו שידווח לנו.
כן, גם סער צריך להתעדכן עם הפסק דין לגבי פלשטיין, כי לפי מה שאני מבין, פלשטיין שוחרר למעצר בית.
לפי עדות תושבים, פגע במבנה רב הקומות ביבנה, כלי טייס. בוא, מעניין.
טוב, אז אין נפגעים ביבנה מהכתבם הזה. אבי אשכנזי, כן, התקשרת, בוקר טוב.
בוקר טוב, אבי אשכנזי.
בוקר טוב, התקשרתי,
מה,
ראיתם?
מה כן. קרה, אבל מה קרה? אמצע היום, הפסקת אש, יבנה.
מה הקשר יבנה גם? ממתי תוקפים את יבנה פה? אני לא שמעתי כתבם על יבנה.
מה, ליד אשדוד.
אני לא קודם יש, ואני אסביר לכם את הכל. מה שקורה זה שהתימנים הם לא סתם תוקפים, הם יש להם מסלול טיסה, הם משגרים את הכתב"מים חלקם לכיוון סיני, משם לכיוון הים התיכון במטרה לפגוע במקורות האנרגיה של ישראל, בין היתר ביבנה יש על פי פרסומים זרים,
כן כן נכון,
זה סוג של מתקן גרעיני נחל סורק.
לא, זה גלוי, זה לא פרסומים זרים, יש מתקן גרעיני ידוע, גלוי וידוע.
נכון,
גלוי וידוע, כן. סורק, וזה האזור שגם בין היתר הם משגרים לאזור הזה שם ביבנה, זה כבר פעם שלישית, כמדומני שהם יורים לכיוון יבנה, משגרים. במקרה הזה לא הייתה התראה.
רגע, אז הירי מתימן, קודם כל שנדע, הירי מתימן.
כנראה מתימן, חצה את כל סיני, יצא באזור סואץ שם, פנה צפונה לכיוון ישראל, ונכנס בחזרה לשטח ישראל מכיוון מערב למזרח, ופגע בבניין רב קומות ביבנה, יבנה הירוקה. למזלנו הטוב, אין נפגעים באירוע הזה, יש גרם נזק לא קטן לגג המבנה ולקומה העליונה. כוחות כיבוי, מד"א ומשטרה נמצאים בזירה. בחיל האוויר מתחקרים כבר מיד את האירוע הזה, איך חמקה המטרה הזאת מהאיתור. צריכים להבין שבמהלך המלחמה הזאת למעלה מ-1,500 כתבאמים שוגרו לישראל ויורטו, סדר גודל של 94% של יירוט, ואחד לכמה זמן יש גם את האחוז הקטן הזה שמצליח לחמוק, והעניין הזה מתוחקר כדי להבין ולמנוע את המקרה.
תגיד לי, מה יהיה עם התימנים? מה יהיה עם החות'ים? אתה יודע, השריד אולי האחרון של הפרוקסי, השריד האחרון של איראן, ממשיכים לראות כאילו אין מחר, גם אתמול, גם היום. אני ראיתי אתמול איזה דיווח שבמערכת הביטחון נערכים למכה קשה לחות'ים. מה קורה שם?
קודם כל, אכן האיראנים מנסים כרגע עכשיו ליצור איזשהו אפקט כנגד ישראל, אחרי הפגיעה של הציר, גם את חיזבאללה, גם את סוריה. אנחנו רואים את החוסר מוטיבציה בעיראק לפעול, ולכן האיראנים מחפשים איזושהי אלטרנטיבה. במקביל לתימנים, אגב, הם גם מנסים להפעיל פרוקסי בתוך איו"ש.
אבי, יש לך...
תודה, תודה רבה על הדברים. אם יהיה משהו, תתקשר.
ישראל במלחמה. לוח שידורי מיוחד ב-103 FM. עכשיו, אינון מגל וברק סרי.
טוב, יש החלטה של השופט שטיין לשחרר את פלדשטיין ולהשאיר את הנגד במעצר, כי הנגד יודע דברים וחומרים שהוא יכול להדליף. טוב, עוד החלטה הזויה של השופטים האלה. האמת, אני בדרך כלל בן אדם מערכתי, שאני מכבד את המערכות, אבל מה שקורה פה בימים האחרונים, בתקופה האחרונה, עם החלטות של שופטים, גם בעניין של פלדשטיין והנגד, גם בעניין של משפט נתניהו, גם בעניין עם המעצרים של מועלם ושל קובי יעקובי, כאילו כל מיני אירועים שבסוף מדובר פה בחונטה, חונטה שלא מקבלת את הדמוקרטיה ועושה את הכל כדי לפגוע בבחירה החופשית של אזרחי מדינת ישראל שבחרו פה ממשלה. שמעתי רק היום את בני שומרת, אנחנו לא סומכים על הרשות המבצעת. זאת הייתה נשיאת בית המשפט העליון. אנחנו לא סומכים על הרשות המבצעת. מי את? איך הגעת לחיינו? מאיפה צנחתם, אנשים? מאיפה? אין לכם אלוקים. אין לכם יראת שמיים. אין לכם יראה של המקום. מאיפה צנחתם אלינו שאנחנו היינו צריכים לסבול את... ככה אתם שופטים? הבנתי שראיתי שדפנה ליאל ציטה שהוא לא מקבל את ההחלטה של בית המשפט המחוזי בזה שפלדשטיין לא הייתה לו כוונה לפגוע בביטחון המדינה. תגידו לי, מה אתם מזויים? מה אתם בלבלים את המוח? מה השטויות שלכם? גם לוקח, משאיר אותם במעצר כדי שבשבת הוא יוכל לעבור על החומר. מקום המשפט שם הרשע.
טוב.
אמר קהלת. מה זה הדבר הזה? טוב. איזה שופטים?
בוא אני אסביר לך מה זה
איזה
הדבר.
איזה שופטים?
בוא אני אסביר לך. תראה,
איזה
ככה,
אנשים?
ככה.
איך הגענו למצב הזה? טוב. שהאנשים האלה, המעצרים של מועלם, כן, על זה שהוא מילא את ההוראות של השר ולא של השבק, מה זה? השופטים שדורשים מנתניהו בזמן מלחמה, כשסוריה קורסת, לא, אתה תגיע 3 פעמים בשבוע למשפט. מי אתם?
כלום.
מי אתם? מי אתם? איפה אתם חושבים שאתם חיים? לא יעזור לכם, בסוף העם ינצח. בסוף העם ינצח, הרוב ינצח. העלאווים תמיד ייפלו בסוף.
טוב, מה שאתם שומעים כאן, וזה בצורה עקבית, וזה בקורא,
כל המקומות שינון וחבריו נמצאים, זה ניסיון לרסק את האמון של הציבור בכל הדברים האלה שמחזיקים מדינה, מחזיקים דמוקרטיה, עזרו לנו להגיע עד הלום. זה מתחיל בהתקפות בוטות, הכל מתוזמר נגד הצבא, נגד הרמטכ"ל, נגד השב"כ, שטאזי, נגד בית המשפט, הכל, 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 בגלל איש אחד, נאשם אחד, שאת הכל הם עושים בשבילו, ואת הכל הם עושים כדי לחלץ אותו. כן, ואני רק לצערנו הרב אותר כעת לפרסום, רב סמל ראשון בנימין דסאו נגוסה מבית שמש נפל בקרב בדרום לבנון, לוויתו תתקיים היום, יום שני, בשעה 15:00 בהר הרצל ירושלים. נגוסה הוא החלל ה-17 מהעיר בית שמש במלחמה הנוכחית, יהי זכרו ברוך. ואני רוצה להמשיך. הכל הם עושים כדי להרוס הכל וכדי לחלץ איש אחד. אבל עכשיו בואו נשמע מה האיש הזה. בפברואר 2012 אמר על בית המשפט שינון מגל כל כך משמיץ אותו וכל כך קורא לו להאמין לו. רגע, תן, לא, לא, אל תפריע, לא עוצר, לא, לא, לא עוצר. אני רוצה, לא רוצה.
נגוסה, שתהיה בשקט, תרגע, די, 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 די. באמת. תרגיע קצת. נגוסה הוא עוד חלל של הקהילה האתיופית, שמשלמת מחיר יקר במלחמה הזאת, וגם בית שמש, היא מסוג הערים שיותר מדי פעמים אני שומע את השם שלהם לצערנו. 17 נופלים מהעיר בית שמש נפלו במלחמה הזאת, יש ערים שמשלמות מחיר יקר, והקהילה האתיופית משלמת פה מחיר יקר, הרבה צעירים מהקהילה האתיופית מתגייסים לקרבי, נמצאים בחזית. עד כמה שהבנתי, היה האירוע הזה הוא של איזה קריסת מבנה בדרום לבנון. עדיין לא ברור מה האירוע, האם זה מטען של חיזבאללה או מטען שלנו, או מה בדיוק קרה שם באירוע הזה, אבל היו שם נפגעים. זה קרה אתמול בצהריים, ועכשיו יוצא השם של רב סמל ראשון בנימין דסטאו נגוסה מבית שמש, עם הלווייתו כאמור ב-3 בהר הרצל. יהי זכרו ברוך.
יהי זכרו ברוך, ואני מצטרף לכל מילה שאמרת, גם על המספר החללים הרב מהעיר בית שמש, וגם על המספר החללים הרב מבני העדה האתיופית, ואני, איך אומרים, חיים נמשכים, אז אני רוצה לחזור למה שאמרתי. החבורה הזאת שינון מגל במידה מסוימת מנהיג אותה, רוצים לנתץ כאן כל דבר, גם את הצבא המצוין שלנו, גם את השבק, גם את בתי המשפט, את כל אותם דברים שעליהם בנויה מדינה, שעליהם בנויה מדינה דמוקרטית, והכל כדי לחלץ איש אחד, בנימין נתניהו, מהמשפט שלו. עכשיו בואו נשמע מה אמר בפברואר 2012, בנימין נתניהו על בית המשפט העליון.
שלם תהליך המינוי של השופט גרוניס, לנשיא בית המשפט העליון, אני צלצלתי אליו, ברכתי אותו בשמי ובשם הממשלה כולה. אמרתי לו שאנחנו מחויבים לחיזוקו של בית המשפט העליון ושמירה על עצמאותו כנדבך יסוד בדמוקרטיה הישראלית. יש לנו מערכת משפט למופת, משמשת אור לגויים. כשאנחנו רואים מה קורה בגויים סביבנו, אנחנו יכולים לראות איזה אור יקרות היא נפיצה. ואני חושב שיש לנו במה להתברך. וגם על הפעולות החשובות להוספת שופטים ואמצעים אחרים הדרושים לפעולת תקינה של מערכת החוק.
אתם מבינים מה הוא אומר? בנימין נתניהו, ראש הממשלה 2012, יש לנו מערכת משפט למופת, אור לגויים, בעצם היא היתרון שלנו על פני האויבים שלנו כאן מסביב. עכשיו, מה קרה? מה קרה שאיש ששנים עמד על משמרת בית המשפט ואמר טקסטים כאלה בכל פורום, בכל הזדמנות, אגב למורת רוחם של הרבה אנשי ימין שטענו נגדו שהוא בגללו אין רפורמות בבית המשפט והוא מאפשר את האקטיביזם בבית המשפט וכו' וכו'. מה קרה? אז קרה דבר אחד, ב-2017 נפתחה נגדו חקירה, ומאז הוא שינה את אורו, ומאז הוא שינה את דעתו על בית המשפט, ומאז הוא מאפשר לכל הסובבים אותו, יריב לוין ורוטמן ואחרים, להשתלח בבית המשפט, לקלל במשפט, הכל
בגלל דבר אחד, בגלל החקירות, חקירות האלפים שקראו לו. עד אז בנימין נתניהו היה ראש וראשון לשומרי בית המשפט. איך הוא אמר? אור לגויים, מערכת משפט למופת, אותה מערכת שעכשיו יושב כאן ינון מגל ומקלל, ומי אתם ומה מקלל? אתם ושום דם. כן, מי קיבל... אתם ומה אתם?
מי אתם זה כללה? ומה אתם? ממתי מי אתם
מי
זה כללה?
מי אתם ומה אתם? והעם יקבע והעם לא יקבע. יש עדיין בישראל הפרדת רשויות. יש רשות שופטת, ויש רשות מבצעת, ויש רשות מחוקקת, ומי הם ועם, ואותו מנהיג שהתחלתי, אתה יודע, ציטטתי אותו, מנחם בגין, שהיה עבד למערכת המשפט, אמר על עצמו שהוא עבד ומשרת, ויש שופטים מירושלים. הוא זה שדיבר על זה. אבל נתניהו, סליחה, לא אמר, הוא אמר שהוא מרכין את ראשו בפני בתי המשפט, ויש שופטים בירושלים, סליחה. אבל נתניהו, שאמר את אותם דברים ועוד יותר מזה, שאמר מנחם בגין, שינה את אורו ב-2017 כשהתחילו החקירות. עכשיו, הדברים האלה, הניסיון לנתץ את שומרי הסף, קורה ממש עכשיו. קחו סיפור קטן שמתבצע עכשיו, וזה כל הזמן. יש תפקיד שנקרא נציב שירות המדינה. מה זה נציב שירות המדינה? זה איש אחראי על 70,000 עובדי שירות המדינה, כדי שלא ייכנסו לשם פושעים, ולא ייכנסו לשם עבריינים, ולקיים מסננות, שאנשים שנותנים לכם שירות בכל משרדי הממשלה, ובכל המקומות שאתם צריכים אותם, לא ייכנסו שם מינויים פוליטיים כושלים, כמו בחלק המקומות שקרו במשרדי הממשלה, וגרמו לקריסה הגדולה של משרדי הממשלה, אחרי הטבח ב-7 באוקטובר. זה האיש, סוג של שומר סף שאמור לוודא שיהיו אנשים טובים שיתנו שירות לציבור. לא פושעים כאמור, לא עבריינים, לא מינויים פוליטיים, ולא כאלה שאין להם שום כישורים למלא את התפקיד החשוב של שירות לשרת את הציבור. הסתיימה כהונתו של פרופסור הרשוביץ. אני אומר לכם מידע אישי, גם לא מאור גולה וגם לא איזה באמת שומר סף אדיר, אבל סביר. עכשיו רוצים לשנות אותו, נתניהו רוצה מישהו שלו, כדי שהוא יוכל לעשות שם מה שרוצה, לנטץ עוד שומר סף. היועצת המשפטית כותבת עכשיו מכתב, עכשיו לשרי הממשלה שאמורים להתכנס היום, אתם לא יכולים להשאיר את המקום הזה עם ממלא מקום, כי ממלא מקום זה מישהו שנמצא על הגריל, ואפשר לעשות איתו מה שרוצים, והוא מרכין ראשו בפני השררה והשלטון והשרים, כי הוא רוצה להישאר. תאריכו, אם אתם לא ממנים מישהו קבוע, במקום פרופסור הרשקוביץ, תשאירו אותו, תאריכו את כהונתו, והם לא, הם רוצים, כבר הכינו טקס פרידה מהרשקוביץ, הרשקוביץ תלך, נשים ממלא מקום, וננטץ עוד שומר סף. עכשיו יגיד לכם נבינות,
הוא ינח,
ויגיד לכם די, והתאים שלי במוח נשרפים, אבל זו שיטה, זו הסתערות, ואתם יודעים, והכל, הכל, הכל קרה, כי בנימין נתניהו ב-2017 התחיל לחקר, ומחר, אם ירצה השם, ובעזרת השם, הוא ייכנס לבית המשפט המחוזי בתל אביב, יתחיל להעיד כל הבלגן שאתם רואים, כל הבלגן שאתם רואים, קשור קשר מוחלט למשפט, משפט האלפים.
לא, אין לי טעים במוח.
אין לך, טוב מאוד שאין לך טעים. אתה רוצה גם לנוח, תמשיך לקרוא וואטסאפים.
אין לי טעים במוח.
הכל טוב, אין בעיה.
בוא, תקרא את החוק.
לא, בסדר.
תקרא את החוק, סעיף 6, נציב שירות המדינה. הממשלה תמנה נציב שירות המדינה, להנה נציב השירות. על מינויו לא תחול חובת המכרז לפי סעיף 19, והודעה על המינוי תפורסם ברשומות. זה הכל. מה אתם רוצים? יש חוק בעניין. הממשלה תמנה נציב שירות המדינה. פשוט כמה דיבורים, למה להתאמץ כל בטון הצרות הזה וכל הדבר הזה?
טוב, תפסיק את הליטון על הכל הצרות, לא כל הצרות, המלך היופי ועם הכל הערב, אפשר לחשוב, באמת.
סרי,
למה לא ממנים נציב שירות מדינה?
ימנו נציב.
אה, נאמנו, הבנתי, בינתיים שיהיה ממלא מקום.
תנוח דעתך.
אין כמו ממלא מקום.
תנוח דעתך.
אתם מבינים למה יש ממלא מקום?
סרי, אבל עכשיו אני מדבר.
אבל למה לא ממנים? אתה אומר שימנו.
אבל תן לדבר. כן, אתה מדבר על פגיעה ברשויות? תקשיב מה אמרה הכהנת שלך, מהחברים החדשים שלך, דורית בייניש. בייניש, הייתה נשיאת בית המשפט העליון. תשמיע לי אותה בבקשה, את בייניש.
ואת סומכת על בתי המשפט? על מערכת המשפט? בוודאי, נו, על מי, על מי אנחנו נסמוך עכשיו במצב הזה שאין לנו יותר אמון במערכת ברשות המבצעת?
צור, זה מספיק.
אנחנו חייבים לחבק.
אין לנו אמון ברשות המבצעת. זאת הייתה נסיעת... זה אנרכיסטים. זה אנרכיסטים. זה אנשים שאם המדינה לא מתפקדת כפי שהם חושבים שהיא צריכה לתפקד, שתשרף המדינה. אז הם מבירים. זאת הייתה נסיעת בית המשפט העליון. אין לנו אמון ברשות המבצעת. פלא שהבת שלה בשווה באחים לנשק?
מה רע באחים לנשק?
מה רע?
אחלה ארגון.
בסדר, נו, בסדר, אחלה ארגון. מה קרה לך, תגיד לי? מה קרה לך?
לא קרה כלום, אני רואה את האמת נכוחה.
סרי.
לא הולך שבי אחרי השטויות שלך. אבל די, אבל תן לי. אז למה לעשות?
סרי. כן. מה קרה? חטפת סיבוב בבחירות באשדוד? מה הקטע?
עוד פעם בבחירות באשדוד. מה קשור בבחירות
באשדוד? שהליכוד נתן לך הצקקה?
תגיד לי, הליכוד לא היה פקטור בבחירות באשדוד.
שדרי תקע לך סכין? מה קרה?
דרי היחיד שפגע בי, ואני לא אומר מילה על דרי. איך זה?
מה קרה?
נתניהו לא היה שחקן בבחירות באשדוד.
מה קרה?
תגיד לי, אתה רוצה שאני אכנס לעניינים האישיים שלך? אחים לנשק. תעצור, כי אני אכנס לעניינים האישיים שלך. מה קרה, סרי? אתה רוצה שאני אכנס לעניינים האישיים שלך? יש כאן מישהו שנכנס לעניינים האישיים שלך, אתה מתפוצץ. אל תיכנס לעניינים אישיים.
האחרון...
אל תיכנס לעניינים אישיים, כי אני אכנס לעניינים אישיים שלך, אתה תרגיש רע מאוד.
האחרון שנכנס לעניינים האישיים שלי כבר לא פה.
לא, בסדר, אוקיי. הוא יחזור, הוא יחזור.
הם הולכים אחד אחרי השני, הם פרוסים.
הוא יחזור, הוא יחזור.
תהיה ערוך.
הוא יחזור, ואני שמח שהוא יחזור, והכל בסדר, אל תיכנס לעניינים אישיים. אל תחפש גם עניינים אישיים, כן?
לא, אני מנסה להבין, אני מנסה להבין למה התהפכת.
אני לפני הבחירות באשדוד, תקפתי את נתניהו בכל מקום, יש כאן אצלי בטלפון מאות הודעות של פעילים שלי, ברק, תפסיק לתקוף את נתניהו, ותקפתי.
אוקיי, עכשיו אני יכול לדבר.
כי זה היה אחרי השבעה באוקטובר.
אני יכול לדבר בבקשה?
אתה אותי?
אני יכול...
אז עכשיו, יש לי תשובה להכל, אבל אם אתה תקח את הוויכוח בין הנושאים אישיים, אני אלך לנושאים אישיים שלך, ואתה לא תרווה מהם נחת.
סרי מתוק שלנו.
מתוק
שלי. אני מדבר על דברים שקשורים לדברים שאתה מדבר עליהם.
אני חושב שהארגון אחים לנשק, עם כל החסרונות שלו, גם יתרונות גדולים, ואני אגיד את זה.
לא, כשאני מנסה להבין איך התהפכת כמו סטייק.
למה התהפכתי?
שפתאום היית...
אתה מדבר על אריה דרי, לך תשאל את אריה דרי. לך תשאל את אריה דרי מה הייתי אומר לו שנים על בנימין נתניהו. אוקיי, לך תשאל אותו, אם אתה רוצה, תעלה אותו לשידור.
היו מזמינים אותך לאולפנים כימני, כאיש ימין.
הייתי עובד, עבדתי עם אריה דרי, ואני איש נאמן, ואני בחיים אם לא יפגוד בי שעבדתי בו, והצגתי את עמדותיו.
אוקיי.
אבל לך תשאל את אריה דרי, תודה. מה חשבתי כל השנים עכשיו, על בנימין נתניהו.
עכשיו, תקשיבו לשופט מנחם נאמן, מה הוא אומר לגבי הזמנה של, של נאשם, שלוש פעמים בשבוע לדיון. תשמיע לי את זה בבקשה, תודה.
זה אבסורד. פשוט להטיל עליו, להיית שלוש פעמים בשבוע. אני הייתי... דווקא ישבתי בחיפה בהרבה הרכבים פליליים, מעולם לא היה מצב שבו שם נדון שלושה ימים בשבוע אחד. אין דבר כזה.
מעולם לא היה?
אצלי לא היה. אצלי, מעולם. הייתי שם...
אבל יש תקדימים?
לא היה דבר כזה ששם שלושה ימים צריך באותו שבוע. שבוע זה, עוד שבועיים, עוד זה... וכאן, כשמדובר בראש ממשלה, שיש לו כאלה תפקידים, וגם הפרשנות שהיא היועצת המשפטית עם כבודה במקומה מונח, נתנה לכך שבית המשפט לא צריך...
טוב, הבנו את העניין, בסדר, עזוב, אנחנו מבינים זה. עכשיו, אלי ציפורי צייץ אתמול ציוץ די מדהים, שהוא כותב, מבדיקה שעשיתי על דיוני משפט נתניהו בשלושת החודשים האחרונים על פרשת התביעה, עולה, תשימו לב, כי מתוך 32 דיונים אופציונליים התקיימו רק 10 דיונים. הסיבה, הפרקליטות לא הצליחה לייצר רצף של עדי תביעה ונוצרו חורים גדולים בין עד לעד. במילים אחרות, 22 דיונים בוטלו, אנחנו מדברים על משפט נתניהו, כחודשיים ברוטו, אך ורק בגלל הפרקליטות. לא שמעתי, הוא כותב, אז את הפרקליטות מדברת על האינטרס הציבורי, ולצערי גם לא נשמע קולם של השופטים. יתר על כן, שניים מהשופטים יצאו במרץ 23 לחודש שבתון. הדיונים לאורך החודש בוטלו כמובן, ולאיש לא היה אכפת מהאינטרס הציבורי. תקשיבו, זה קטע פשוט הזוי מה שקורה פה. עכשיו, מה נורא? שהפרקליטות והשופטים הם ביחד. הם ביחד. זו מערכת משפט מעוותת, שבה נוצר מצב שהתביעה והשופטים נמצאים באותו צד.
אפשר לענות?
לא, לא, סרי, לא. לא. הם נמצאים באותו צד. זה עיוות של מערכת המשפט.
וכשהסירו את השוחד, פרגנת להם.
עכשיו...
כשהסירו את השוחד, פרגנת להם.
סרי, תן לי...
אבל פרגנת להם, תסביר, פרגנת.
עכשיו...
שהיו טובים לנתניהו, אין כמו השופטים בירושלים. עכשיו, שלא מסכימים לדחות את המשפט, מי הם, מה הם, איפה הם?
אפשר להמשיך?
כן.
תודה. עכשיו, עוד אני חייב לך משהו מאתמול. אתה דיברת על זה שערוץ 14 ליבו גס שהוא לא שידר את הסרטון של צנגאוקר מהשבי, כן?
מתן צנגאוקר.
אז אני רוצה להשמיע לך כמה דברים מערוצי התרעלה, תבעלה ותעמולה מהחודשים שלפני שהם נשברו, אנשים שאין להם עמוד שדרה ולא יכולים לעמוד בלחצים אבל מבקרים את כל העולם. תשמיע לי בבקשה כמה קטעים, תודה.
רק את התמונה של שלושתן כדי שלא לשתף פעולה עם הלוחמה הפסיכולוגית.
כמו שאתה אומר, החלטנו לא לשדר את הסרטון הזה שמוציא חמאס עם מלל של אותן חטופות ופנייה למנהיגים בישראל, כי ברור לנו שחמאס רוצה שנשדר את התמונות האלה, וזה יחשב מבחינתו הישג לתעמולה שלו.
ולכן גם בערוץ הזה בחרנו מהרגע הראשון לא לפרסם את הקלטות האלה, כי אנחנו לא נהיה זרוע תעמולה של חמאס.
את הסרטון הזה אנחנו לא נראה כאן, כדי לא לתת את הפרס הזה לאויב.
אין ספק שזהו כלי משמעותי במלחמה הפסיכולוגית שחמאס מנהל נגד ישראל, ואין בכלל ספק שהדברים שנאמרים בו הוכתבו לנשים על ידי שוביהן. ולכן העדפנו כאן בחדשות 12 להראות את הנשים החטופות, אבל לא להשמיע את דבריהן כדי לא לשחק את המשחק הציני האכזרי של חמאס.
לחדשות 13 היא לא קבוצת וואטסאפ, והיא לא קבוצת טלגרם.
טוב, הבנו.
תחשוב. מקצועית.
אוקיי, הבנו. נשמע, איך אמר אלון בן דוד? לא לשרת, אנחנו לא כלי תעמולה של חמאס.
ומה קרה?
מה קרה? הם הפכו לכלי תעמולה של חמאס.
שמענו, ואיפה החטופים? החטופים לא חזרו. אז יכול להיות שהדרך הזאת אולי לא צלחה. זאת אומרת, אם היית בא ואומר לי, הנה, העובדה שכל כלי התקשורת לא משדרים את הסרטונים, אלא הביאה את החטופים.
אז צריך לשדר את זה. אז זה יעבוד.
לא. אבל אתה יודע, אנשים... איך אומרים? בשלב ההוא החליטו לא, עכשיו החליטו שכן, כי הדרך ההיא כנראה לא צלחה. עכשיו בוא ניתן לך דוגמה למישהו שמתהפך. ניתן לכם דוגמה למישהו שמתהפך. ינון מגל. ינון מגל כתב בזמנו, הוא היה בעד פעימה אחת, ועכשיו כמו שנתניהו הולך לשתי פעימות, הנה הוא התהפך והוא גם בעד שתי פעימות. אבל אני רוצה לחזור למשהו אחר. אני רוצה לחזור לסיפור הזה שאתה לא אוהב לשמוע אותו, על ניתוץ מוסד נוסף של שומרי סף, שירות המדינה, נציב שירות המדינה, ותשמע מה אומרת הבוקר היועצת המשפטית לממשלה, לחברי הממשלה. הממשלה מקבלת החלטה במחדל ללא הנמקה, הותרת המשרה ללא איוש, כן? תביא לפגיעה קשה ביותר בשירות המדינה ובאינטרסים ציבוריים חיוניים. עכשיו תקשיבו, מדובר כאמור במי שאחראי על 70 אלף עובדי מדינה, בכל המשרדים שאתם המאזינים והמאזינות מבקרים בהם, זקוקים לשורותיהם, באמת לפעמים זה באופן נואש עד לא יודע מה. האנשים האלה יישארו מהבוקר בשל החלטת הממשלה, בלי נציב שירות מדינה, אלא עם נציב שיהיה על הגריל. מה זה ממלא מקום? ממלא מקום זה אחד שיודע שהוא בכל רגע נתון יכול לחטוף בעיטה. ולכן הנאמנות שלו והמוטיבציה שלו היא כלפי הממנים שלא יעיפו אותו, ולא כלפי מישהו צריך לשרת. ולכן זה דבר חמור ביותר, ולכן חייבים או למנות נציב שירות מדינה רציני, או להשאיר את האיש שנמצא עכשיו, פרופסור הרשקוביץ.
תראה, הדיבורים האלה, של כל הקשקושים, זה מזכיר לי שלפיד דיבר בזמנו, ב-2019, על נתניהו, שהוא פוגע באינטרסים שלנו מול רוסיה ובסוריה וכל הדבר הזה. תשמיע לי את זה שנייה, בבקשה רגע.
הקשקשת חסרת האחריות של נתניהו פוגעת בביטחון ישראל. זה לא מר ביטחון, זה מר מיקרופון. הוא פגע ביחסים עם רוסיה ובאפשרות של צהל לפעול בסוריה בשביל כל מיני סיסמאות בחירות שנדמה לו שמועילות אצל הבייס. זה חסר אחריות, זה הפקרות ביטחונית, זה פוגע בביטחון ישראל.
אתם לא מפסיקים לקשקש פשוט. זה פשוט מכונת רעש ורעל, שפשוט כל היום סתם עושה רעש. היא אמרה ככה, והוא אמר ככה, ומסכן את הביטחון, ומסכן את הדמוקרטיה, ואנחנו נהיה דיקטטורה, ואנחנו כבר הלכנו, ואי אפשר, וזה, וצריך לסרב, וצריך להפסיק, והוא, ובקורונה הוא משאיר את האנשים בבית.
מה אתה מתגאה במה שקרה כאן בשנה וחודשיים האחרונות? מה אתה מתגאה? מילא האיומים האלה היו
לפתחנו. ראית מה נתניהו עשה פה במזרח התיכון?
ראיתי את השבעה באוקטובר. באוקטובר,
אבל אנחנו היום לא בשבעה באוקטובר. אבל אנחנו היום לא בשבעה באוקטובר, אנחנו היום בתשעה בדצמבר.
ראיתי את אלפי הפצועים, אני רואה את החטופים, אני רואה את השבר החברתי והכלכלי שנגרם למדינה הזאת, שעוד לא התחלנו לטפל בו.
הוא השם בשבעה באוקטובר, נכון? אז הוא גם אחראי על הניצחון?
כמו גולדה.
הוא אחראי על הניצחון?
הוא אחראי על הניצחון? גולדה ובדדו הלכו הביתה אחרי כישלון ב-73 נתניהו והרצי הלוי אחראים לכישלון בשבעה באוקטובר, וגם הם הלכו, כי הם גם ניצחון וגם הצלחה.
מי הביא את הניצחון?
מי הביא את הכישלון? מי הביא את הכישלון? מי היה שם בכישלון? מי נתן לחמאס להתעצם?
כולם אחראים על הכישלון?
לא, יש ראש ממשלה אחד. איך אמר נתניהו לאהוד אולמרט ב-2008? אתה ראש ממשלה, החיות שלך עודפת פלוס.
ובניצחון יש
ראש ממשלה.
ובניצחון?
נתניהו גם שותף, בוודאי.
לא ראש ממשלה אחד?
כמו גולדה.
לא ראש ממשלה אחד?
כמו גולדה, עוד פעם. גולדה ודדו היו אחראים לכישלון ב-73 ולהתאוששות. אותו דבר, גולדה זה ביבי.
הכל ברור, נו. אין לי טעים במוח.
גולדה ונתניהו חד.
אין לנו טעים מיותרים במוח. אין לנו טעים מיותרים במוח.
אין טעים בכלל.
תודה רבה. יוסי יהושע, שלום.
שלום, בוקר טוב. יושי בשבילך.
יושי, מה נשמע?
ברוך השם, איך אתם?
ברוך השם, ברוך השם, נו מה, טוב, קודם כל...
יבנה, אני חושב, מילה על יבנה.
לא, קודם כל, הותר לפרסום שרב סמל ראשון בנימין דסטאו נגוסה מבית שמש, נפל בקרב בדרום לבנון.
אירוע... ראית שיצא שזה הותר?
הותר, כן, הותר, הותר לפרסום. אירוע שקורה אתמול בצהריים בלבנון.
אני לא בטוח, ינון, אני לא בטוח שהותר.
הותר, הותר.
הותר לפרסום שם החלל. לגבי נסיבות האירוע, אני עוד לא בטוח.
אוקיי, אוקיי. אז נסיבות האירוע, אני חושב שיהיו קצת מעניינות בדילמה של לקח זמן לצבא להבין את האירוע, אם זה אירוע של כוחותינו, לא של כוחותינו, אז מאחר, לא סתם אמרתי אם זה הותר לפרסום.
יודעים כבר מה קרה שם?
אני חושב שכבר יודעים, אבל כמו שאמרתי לכם, צריך להודיע לעוד משפחה שתיים, בוא לא, לפעמים אנחנו עיתונאים ממהרים, לא צריך לשמוע את זה ברדיו, צריך לשמוע את זה מהמשפחות, מכל המשפחות.
ברור, ברור.
לכן אמרתי, בוא נקפיד, לא סתם שאלתי אם מותר.
טוב, יבנה.
יבנה, אתה יודע, אחת מבעלת הדירה שנפגעה מהקדבן ביבנה, אומרת עכשיו לוואלה, אני לא מזהה את הבית שלי, הכלב נשאר לבד ורואה את כולו, ולפי מה שאנחנו מבינים, זה
מתימן. ושימו לב, קודם כל, הקדבן הזה, באופן יחסי, הוא גדול, יחסית גם לכתבם שהם שיגרו, ושתיים שימו לב מקור בימים האחרונים, יש כמעט יום כן יום לא שיגור של טיל מתימן, אנחנו מיירטים אותו כל פעם בגובה אחר, והחוטים לא הורידו את הרגל מהגז. אני מעריך שישראל תצטרך לעשות עוד פעולה משמעותית בתימן, לא יהיה מנוס.
כן, אתמול פורסם, אתמול פורסם שלא יהיה מנוס, כן, שבצהל כבר נערכים.
אז הם נערכים, ואני חושב שזה מה שיקרה. עכשיו גם הקשב, אני חושב שאפשר להפנות אותו למקומות אחרים. במסגרת התמנון האיראני יש לנו את הזרוע הזו לפרק, זה יותר מורכב שם, הסיפור הזה. ואנחנו אחרי ימים של 24 שעות של, אני רוצה פה לעבור לסיפור של סוריה, מה שאנחנו רואים גם הלילה, המשך של תקיפות משמעותיות של חיל האוויר כנגד מטרות שנשארו שם, ויהיו שם עוד תקיפות בתקופה הקרובה, תשתיות, אמל"ח, טילים, מערכות אגנה כבר פירקנו להם אותם מזמן, ואני חושב שעד שאנחנו מנצלים את ה, בוא נגיד, חילופי משמורות, אנחנו לא תוקפים עכשיו את המורדים, ישראל אמרה אנחנו לא מתערבים, אז עד שהם יקבלו לצורך העניין אחריות ואין אחריות, אנחנו נצטרך להשמיד כמה שיותר, ותהיה דילמה בהמשך, כיצד אנחנו פועלים מולם, אם הם יחזיקו נשק אסטרטגי, האם מול כוונות, או עצם העובדה שזה אצלם ביד, וכנ"ל בקו המגע. קו המגע אנחנו הרחבנו אותו, אנחנו לא נאפשר התקרבות.
כן, אז בדיוק בנקודה הזאת, תסביר בדיוק, תסביר למאזינים, למאזינות, מה המשמעות של כיבוש החרמון הסורי. רגע, רגע, ומה... מה לגבי אזור החיץ שהיה על טילו משנת 1974 וקרס אתמול ברעש גדול?
תראה, הסיפור של הגדרה של המורדים, יש סוגים שונים של מורדים, ואנחנו ראינו ומכירים, וראינו איך חזרנו מ-2011 במבצע שכנות טובה על הגבול. אז לא נכון, כפי שאומר לי קצין בכיר, כשאומרים מורדים צריך להסביר, לא כולם... מופיינים בצורה כזו או אחרת, עם חלקם עדיין אפשר לעבוד, ואני מתאר לעצמי, אני אומר את זה על סמך הערכה בלבד, שמנסים כבר עכשיו בישראל אותם גורמים שעסקו בנושא יחידת 504 לייצר קשר מחודש עם אלה שהם עבדו איתם, כדי לייצר איזשהם כללים שהם מקובלים עלינו, בעיקר באזורים הקרובים לרמת הגולן. בחרמון הסורי אנחנו מקבלים שליטה הרבה יותר טובה ומשמעותית על כל האזורים האלה, ואני חושב, אני רוצה, מאחר ותמיד זמננו קצר, אני חושב ברמה אסטרטגית להגיד מילה, אף אחד לא האמין שאנחנו נהיה בנקודה הזו של פירוק.
יושי, השידור שלך, תעשה קולאז', תעבור זירות, אתה באופן, אבל שזה יהיה כמו במוזיקה, בדיזולב, כן, עובר באופן טבעי, מזירה לזירה, הכל טוב.
יושי, רגע, מילה.
תן לו לעבור, תן לו בשבור.
זירה לזירה, רגע, בזירה הזאת, תן נשאר בזירה הזאת. אתה יודע, אני חושב שבישראל בעיקר לא יודעים, רע ליהודים, טוב ליהודים, כל הסיפור בסוריה, על פניו, כאמור, כידוע, ציר הרשע, חטף מכה קשה, אבל אתה יודע, אתמול מתחת לרדאר חמק, אני רואה כאן ציוט של רועי קייס, הכתב לענייני ערבים של ערוץ, של כאן 11, והוא מספר ככה, אני רוצה להשמיע לכם דברים שקבוצת מורדים סורים, אתמול במסגד האומי בדמשק, נכנסנו למסגד האומי בדמשק בקריאות אללה ואכבר, ובעזרת אללה ניכנס גם למסגד אל-אקצה, וניכנס גם למסגד של הנביא מוחמד באל מדינה בסעודיה, וגם לקאבה במקה. בקיצור, איך אומרים, לחבר'ה יש שאיפות.
נכון, אני לא חושב שאנחנו הולכים לקראת גן עדן, אבל אני מזכיר לך מה קרה שם מסוריה, מי שחימש את המפלצת שנקראת חיזבאללה והפך אותה לכזו עם 150 אלף רקטות ויכולות מטורפות, אוקיי, זה הסורים, קודם כל הסורים,
נכון,
באמצעות מימון איראני, ולכן גרוע מזה, אני לא חושב שיכול להיות, אז אני אומר, קודם כל, היה לנו, בוא נודע על האמת, בשבעה באוקטובר היה לנו נס גלוי, אחד, שעד היום לא ברור למה נסראללה לא פרץ.
אבוי לנס, יוסי, אבוי לנס, אבוי לנס, אסון כבד, הנס.
אין, ברור, אין דיון לגבי זה. אני אומר, מה שהיה עלול לקרות, על זה אין דיון, זה היה מובן מאליו האסון והטבח, אבל תדמיין מה היה קורה, אם נסראללה היה פורק.
כן, אז בוא נאתגר אותך לגבי הדברים שאתה אומר.
לא, הוא רוצה לדבר שעה, הוא רוצה לדבר על משהו.
אני רוצה להגיד גם משהו נוסף. אני חושב שמזל גדול, בדיעבד, שנתניהו, יחד עם גנץ ואייזנקוט, בלמו את תוכנית גלנט ב-11 בחודש.
אני חושב שאתה טועה, אני חושב שאתה טועה.
תן לו לדבר, אלוקים, תדע לעשות רדיו, די.
אוקיי, אתה באמת גאון הדור, נו.
אני חושב שהשלושה שעשו את זה, הצילו אותנו באמת מתוצאות הרבה יותר גרועות. תחשבו שאתה נפתחת מלחמה בשתי חזיתות, כשחמאס עדיין על הרגליים, כאשר אתה לא פירקת להם את היכולות, לא את מערכות ההגנה האווירית שאפשרו לך חופש פעולה, לא פירקת להם את ה... לא גרעת את כמות הרקטות ה... מטורפת שהייתה להם, ועשית את זה באופן שיטתי, אוקיי? וגם לא הפעלת את הביפרים, יש לי תחושה שבאותם ימים גם היה מורכב להפעיל את הביפרים.
יוסי, לא ניכנס לזה, אתה נכנס לדבר שהוא לא רלוונטי, אוקיי, נו.
מאוד רלוונטי, הבדיעבד הזה מאוד רלוונטי, זה החלטה נכונה של השלושה, אייזנקוט, גנץ ונתניהו שהתנגדו למהלך הזה. אם היינו פותחים את האירוע בשתי חזיתות,
אבל אתה לוקח אותנו אחורה, ואני רוצה לדבר איתך על העתיד. אתה לוקח אותנו אחורה, אני חלוק עליך לחלוטין, המכה הזאת הייתה אמורה לקרוא.
סרי חשוף פה לכל החומר המודיעיני.
לא, אתה יכול לצחוק, אתה יודע, אמרתי לך.
הוא חולק עליך.
אנשים שהם לא מערוץ 14 יודעים לכמה חומרים אני חשוף, עם מי אני מדבר ומה המקורות שלי. תאמין לי שאתה קטן לידי בעניין הזה.
אתה ישן בבור.
רגע, רגע, אני רוצה לשאול לך עכשיו שאלה לגבי שאלת האחריות. תפסו את השלטון בסוריה קבוצה של מורדים, אבל אין ממש בעל בית אחד לפי מה שמסתמן עכשיו. מה יהיה באמת? מי יחטוף בראש ברגע של הפרות, חס וחלילה, ירי, חס וחלילה? כלומר, זה היה פלוס באסד, ואולי קצת פחות עכשיו בתקופה הזאת.
אני באמת שאני לא יודע, אבל אני חושב שאנחנו קיבלנו ביטחון, ישראל כבר מתנהלת אחרת במזרח התיכון, תחשוב שלפני שנה וחצי, אנחנו פחדנו להעיף שני אוהלים בהר דוב.
נכון.
תראה, שים לב כמה הרוגים יש לחיזבאללה, מאז הפסקת האש, אנחנו היום, נכון לאתמול בדקתי, 33. 33, אנחנו תוקפים שם, לא רע בכלל. זאת אומרת, אנחנו נכון לעכשיו, עומדים על ההסכם יפה ותוקפים, יש לי בעיה אחרת עם ההסכם, עם המרחב הבטחה, שלא לקחו בעיקר את אזור קילה, וזו הייתה טעות, אבל אם אני מסתכל על האכיפה, תשמע, אנחנו עובדים יפה, ואתה רואה שחיזבאללה לא מבצע שום...
תשמע, תרשה לי בדקה שנשארה לנו, להגיד לך שכל הוויכוח על ה-11 באוקטובר, הוא מגוחך, הרי אין ספק, קודם כל היו הרבה פחות ביפרים, בתקופה ההיא, המבצע הביפרים הזה היה 5 חודשים לפני הפיצוץ, ב' רדואן היה מוכן על הגבול, חיזבאללה היה
ארוך. רדואן, לא ארוך.
רדואן, כן. רדואן וארדואן זה היימרח.
רדואן זה משהו אחר.
זה, כאילו, כל הוויכוח עכשיו לבוא ולנסות להציג, כאילו נתניהו טעה בזה שהוא לא טעה, זה עוד מהבליל של לאכול לנו את התאים האחרונים במוח.
אתה מוזמן להעלות את גדי אייזנקוט.
יוסי, אני מזכיר לך הרעיון של נתניהו מה-23 ליוני באולפן הפטריוטים, שבו הוא אומר שהוא מעדיף הסדר מדיני עם חיזבאללה. 23 ביוני,
הוא לא אמר שהוא מעדיף,
23 ביוני באולפן הפטריוט,
הוא לא אמר,
אם הוא אמר דבר כזה בלי לטפל בקו המגד,
אז הוא אמר את זה, יש הקלטות, אני בתוכנית הבאה, לא מחר ביום רביעי,
אתה רואה פטריוטים לא מספיק טוב, אתה חייב לשפר את הצפייה בפטריוטים,
זה עולה לטוויטר, אז אני רואה את זה שם,
אתה חייב לצפות,
הנה מאזינים ומאזינות, ביום רביעי אני אשמיע שוב,
אתה יודע שהפטריוטים נבחרה לתוכנית האקטואליה הטובה בישראל,
ביום רביעי אני אשמיע שוב את הקטע שבו נתניהו ביוני השנה אומר,
תשמיע גם את הקטע ליד המטוס,
אומר שהוא מעדיף הסדר מדיני בלבנון, אחרי כל מה שאתם אומרים וכל מה שאתה אומר יוסי וכל מה שאומר ידידנו ינון מגל,
זה קשור, אני חושב שזה טעות,
אוקיי,
אם הוא אמר את הדבר הזה,
הוא אמר אם זה יהיה בהסכם בסדר, אם לא נטפל בזה, זה הכל, להביא את החיזבאללה מצפון לליטני ולהפסיק את הירי שלהם על ישראל.
מסכים לדברים האלה יוסי?
מה זה מסכים?
בלי טיפול ברדואן,
יפה, זה לא היה אמור, לא היה אמור להיות שום טיפול בארדואן, היה אמור להיות הסדר מדיני.
יוסי, לא נחזור, אין לנו זמן לחזור, אין לנו זמן לחזור.
דבר אחרון, שימו לב מה קורה באיוש, שימו לב מה קורה בג'נין, יותר מדי תהלוכות, יותר מדי השתלטות הנשק, המנגנונים קשה להם להתמודד עם זה, ועם כמות אמצעים מאוד מאוד גדולה, אנחנו צריכים להסיט את הקשב גם ליהודה ושומרון, השמיכה קצרה, צריך להגדיל את הגיוס, צריך לבטל את חוק הגיוס, ועל כל זה ברעיון הבא.
תודה יוסי יהושע.
תודה לכם.
תודה. בר צברי חאן יונס, זה שיר שהתחלנו אתמול, נקטע, והנה עכשיו כל השיר.
אדם רועד מרוב קפה שחור, מורנו לא נרדן. חצי קופסת סיגריות בגרביים, דוהר על הנמר בין בניינים. אין כאן ציפורים שמצייצות, רק אבק על המדים. חוזר, נדבר, כמו שגגוע מתגבר, אני מת עלייך, ואל תקחי הכל הלב, זה כואב, לאט לאט זה מתקרב, ועד שעבוד תשכבי קצת לנוע, נצא לטיול באוויר הפתוח. חשבתי שנגמור את זה בעזה, קיבלנו עוד קריאה מלבנון. 5 שעות אנחנו כבר בדחיה, מורנו רץ ראשון. ולא הכל מותר לי לספר לך, ויש דברים שלא הצלחתי להגיד. נשבענו נשאר כאן עד הסוף, אחת ולתמיד. אם אל תבכי אני קצת לנוע, נצא לטיול באוויר הפתוח.
אוקיי, טוב חבר'ה, הסתיימו פה השעתיים, אני מבקש להתעורר, כל אלה שנרדמו לי פה על ההגה, שמו את האוטו בצד והלכו לחרופ לי איזה שעה, שעתיים, לקום, לקום, תכף אראל סגל, לקום. נגיד תודה לשרה פלסנר ויואב כהן שערכו והפיקו, אחרים על השידור טלה של סתיו קורנס וליאס מרג'י, האורחים בדיגיטל, איתי ניקסון, אחיה דלוק ואסף חרמוני. מחר עוד יום, סרי, אתה פה מחר?
לא, ביום רביעי.
מי פה מחר? יאיה פינק, אופה! להתעורר, להתעורר, אנשים, המזרח התיכון משתנה, זה לא מה שהיה פעם. תעלו על הרכבת לפני שהיא בורחת לכם. פספסת אותה היום, היא לא חוזרת. שלום.
תשכבי קצת לנוח, נצא לטיול באוויר הפתוח.